טוב, אני מקבל עליי את דין הרבנים, וזה גם טוב שזה ככה לקראת הסוף, כי אני עומד להגיד דברים קצת מרגיזים, או חלק לא יקבלו את זה, אז זה טוב שככה זה פחות... אני רוצה לעלות לדיון, נקרא לזה כך, שאני רוצה לעבור לאיזו מדיניות חדשה בעקבות כל הדברים ששמענו בכנס היום, שאפשר להציל חיים. ואני נמצא במכון במצבים קשים מאוד, והייתי אצל הרבה פוסקים שאני אומר להם, למה ילד לא דתי צריך להיות בריא ושלם, וילד חרדי צריך להיות מפגר? זה בדיוק ההגדרה. אותו ילד בלי הבדיקות יוצא עם פגיעה מוחית, ועם הבדיקות יוצא ילד בריא. אז למה אנחנו צריכים, ולא מדובר באיזה מקרה של פעם לשנה, מדובר בהרבה מקרים, ויש דברים שאפשר למנוע ויש קשיים, למה לא נמנע את זה? ואנחנו צריכים להיות מודעים לבעיות האלו ולהתייחס אליהן. ולכן מה שאני אומר עכשיו, אני לא אומר את זה כקביעה, אני אומר את זה כשאלה, שאני חושב שהנושא הזה צריך לעלות לדיון, ואנחנו הולכים להרבה פוסקים ומעלים את הנושא ומחפשים דרכים כן לעשות בדיקות גם בתחום התורשתי וגם בתחום של בדיקות בהיריון. ואני יודע שיש שלא מסכימים איתי, אבל אני חושב שצריך להיות התמודדות עם הבעיות ועם הקשיים, וצריך להבין גם את הדור שלנו, שיש דברים שהדור שלנו קשה לו לשאת, וזה גם נקודה שצריך להתחשב בה. ואני חושב שאם אנחנו נמצא דרכים שבהם נוכל להוריד את הבעיות שגדולי ישראל מעלים בפגישות שלנו, אז אני חושב שאנחנו נוכל להגיע פחות או יותר לגישה החדשה הזאת שאני רוצה להעלות כאן. אז אנחנו צריכים לדעת, קודם כל אשכנזים צריכים קצת להשתפר, אז הקדוש ברוך הוא שלח להם הרבה מחלות לרמוז להם, ואנחנו רואים פה את הרשימה, ולא מדובר באחד ל... טייזקס, אחד מתוך 25, דיסאוטונומיה, אחד מתוך 25, CF, 21-26, כנבן, 36, אני חושב שזה דברים קשים, וכל מחלה בפני עצמה היא קשה, היא באמת קשה. וכשאדם שואל אותי, אז למה, והשתדלות וכדומה, בשביל זה אנחנו נמצאים במאה ה-21, אשר ברא אלוקים לעשות. ואני חושב שאדם שגידל ילד עם בעיה, או אדם שיש לו שכן, זה מספיק שכן, שלילד יש בעיה, אני חושב שאדם מתחיל לחשוב אחרת. ואני חושב, וזה המבט שלי במכון, אני חושב על כל אחד שפונה למכון כאילו הוא אחי, ומה אני צריך להגיד לו במלוא מובן המילה, מה אני הייתי מציע לאח שלי. לעצמי אני לא אומר, כי הרב זילברשטיין אומר שאי אפשר, אמר לנו, אי אפשר להגיד לבן אדם מה היית מציע לעצמך, כי אדם לעצמו מציע דברים לא הגיוניים. אז אני אומר לאחי, כן, לאחי, אני, כל אחד שמגיע, אני רוצה, ואני גם לא רוצה שיהיה כמו שלפעמים קורה, שיש הבדל בין מידת הקרבה לאיזשהו רב של מישהו, אז אם הוא קרוב יותר, אז הוא יושב יותר זמן אצל הרב, הוא מסביר לו את הדברים, אז הרב מבין את זה יותר, ואז הוא מקבל את זה. אז לכן אני אומר, הפסיקה היא פסיקה אחידה לכל עם ישראל. אז זה המחלות הראשונות. אבל כיוון שיש משתכנזים, אז גם לשאר העדות, כל עדה קיבלה את הפרס שלה. אתם יכולים לראות, מי שחסר פה אפשר להשלים. בכל אופן, אני חושב שזה די מכובד, מספיק מחלות תורשתיות, ואנחנו צריכים למנוע את זה. טוב, אז יש, אני חושב שיש את זה בחוברת. דבר נוסף, קמו דור ישרים ועשו מפעל אדיר, באמת מפעל אדיר, והם רוצים למנוע את זה, ולכן הם עושים את הבדיקות האשכנזיות, והם בודקים במצב ששני בני הזוג נשאים למחלה מסוימת, והם אומרים הם יכולים להתחתן או לא יכולים להתחתן. מפעל אדיר של דור ישרים. אבל דור ישרים לא בודקים, ובצדק, כמה דברים. הם לא בודקים אם המחלה היא דומיננטית, זאת אומרת אם המחלה שולטת, שאז יש לפעמים 50% סיכוי שזה יהיה. למה? בגלל שזה יכול להמלל אישה שתבדוק ותראה שהיא נשאית ל-X שביר למשל, ויש 50% שיוולד ילד של, זאת אומרת אם זה בן ודאי, ואם 100% ואם זה בת 50%, ואז במצבים כאלו יכול להיות מחלה קשה, ואין טעם להמלל את האישה לבדוק איק שביר, ולכן בצדק לא בודקים את זה. אבל נראה מה אנחנו צריכים הלאה לעשות. דבר נוסף שאנחנו צריכים לעשות זה לדאוג לכך שיהיה פתרון לבעיה לבדיקות של עדות המזרח. דור ישרים בודק מחלות בודדות ששייכות לעדות המזרח, ולכן אני חושב שיש מקום לבדוק את זה. ולכן יש טבלה של בדיקות גנטיות לפי עדות, מה יותר מומלץ, מה פחות מומלץ. אנחנו כרגע בגיבוש של מהו הדרגה שזה סביר, כמובן עם תשובות של כמה מגדולי ישראל, מה זה הדרגה של סביר של השתדלות. ואנחנו חושבים שיש מקום, ובסיוע הרב קטן ואשתו ועוד רבנים, אנחנו מנסים לשכנע את דור ישרים להכניס את הבדיקות לעדות המזרח. ואני חושב שזה אולטימטיבי, אם זה לא יעשה, אז אנחנו נצטרך למצוא דרך שעדות המזרח יבדקו את המחלות שיש אצלם. כי אין טעם לבקש מבחור ספרדי שהסיכוי שלו למחלה מסוימת שהם בודקים אותה היא 1 ל-300, ומחלה שהסיכוי שלו 1 ל-60, לא לבדוק אותה. ולכן צריך להיות בדיקות ברורות. דור ישרים הבטיחו לנו שכעוד כחודשיים זה יהיה בסל הכללי, ויהיה בדיקות גם לעדות המזרח. אנחנו מאוד מקווים, אם יש לכם קשר איתם, אנחנו מאוד מקווים שהנושא ייכנס בצורה רוטינית. אם לא, אני מאוד ממליץ לבני עדות המזרח לפנות לדרך אחרת. דבר נוסף, אנחנו צריכים להתאים את הבדיקות האלו לעדות השונות, ולהתאים את זה. אי אפשר בציבור הדתי-לאומי, כשאדם נפגש עם בת במשך 3 חודשים ואחר כך מחליט שזה הזיווג שלו, אז להתקשר לדור ישרים ולשאול האם 375 יכול להתחתן עם 854. זה בלתי אפשרי, כי זה מאוחר כבר, כבר נוצר קשר. ואנחנו צריכים לחשוב על ציבור, פעם אמרתי, על ציבור פחות דתי. כשאדם פוגש איזה בחורה באוטובוס, אז הוא שואל, מה הוא יעשה? שואל אותה איזה מספר את בדור ישרים? זאת אומרת, גם על זה אנחנו צריכים לחשוב. אבל בכל אופן אנחנו צריכים לדעת באופן ברור ששאלות של דור ישרים בזוגות דתיים לאומיים שנפגשים כמה חודשים, השאלה צריכה להישאל מיד בתחילת, באחרי או לפני הפגישה, כמו ששואלים בדיוק איפה הוא גר ומה מספר הנעליים. אפשר לשאול את המספר דור ישרים, להרים טלפון וגומרים את העסק. אבל אם לא, לפחות אחרי הפגישה הראשונה, השנייה, שרואים שיש איזה שהוא יסוד לקשר, פשוט להרים טלפון לדור ישרים. ולכן אני חושב שצריך להיבדק לבדיקות שלהם, האשכנזים והספרדים, אם ירצה השם זה יעשה. אבל בכל אופן אני חושב שזה צריך להטמיע בציבור שלנו בצורה מאוד ברורה. בדיקות דור ישרים, מבררים את זה בשלב הראשוני של הבדיקות. תגידו את זה לכל השדכנים, לכל הבני תורה שעושים שידוכים, יש הכוח שהם עושים את זה, זה חלק מהצעת השידוך. עכשיו, מה קורה לפעמים אם אדם בכל אופן עושה את הבדיקה סמוך לאירוסין או אחרי האירוסין? אז כבר השאלה הרבה יותר קשה, במיוחד שמגיע לשלב זה מגיע לשלב שכבר התארסו או כבר התחתנו. אז זה גם נקודה שצריך, והיה לנו גם דור השרים עצמו, יפנו אלינו למשל זוג שהאישה הייתה בת 30, אם אני זוכר טוב, 33, הוא היה בן 36, ובעצם שניהם היו נשאים לאיזה מחלה אשכנזית, והיה שאלה מה לעשות, ופנינו רב נבנצל, והרב נבנצל אמר לי, מה השאלה? היא עגונה? אמרתי לו, הרב, היא עוד לא נשואה. לא, אתה לעגונה משקיע את כל המאמצים גם פה, שהתחתנו על דעת לעשות הפריית מבחנה ולהכניס את העוברים הבריאים, עוד מעט נדבר על זה. לכן, דבר ראשון אני ממליץ, א', לעשות, המלצה מספר אחד, לעשות, כולם לעשות בדיקת דור ישרים, לבדוק את הנושא הזה בשלב מוקדם, ואני מקווה שזה יהיה כולל את עדות המזרח. אחרי החתונה, דבר ראשון, אנחנו מאוד ממליצים לציבור הדתי לעשות את כל הביטוחים המשלימים. כדאי לעשות את זה לפני החתונה, ככה זה גם על חשבון ההורים. אבל באופן כללי, זה תמיד מוכיח את עצמו. הרווח של הקופות חולים, אני מקווה שנציגי הקופות לא פה, הרווח של הקופות זה פשוט בגלל שאנחנו לא קוראים מספיק את מה שהם כותבים. אבל אצלנו, שברוך השם, אנחנו רוצים משפחות גדולות, זה מוכיח את עצמו. ואז, אם יש את הביטוחים המשלימים, אחרי החתונה אני חושב שצריך לעשות ייעוץ גנטי ולהשלים את כל הבדיקות שלא עשו בדור ישרים. דהיינו, אם מישהו התחתן לפני 15 שנה, צריך לברר פחות או יותר בדור ישרים איזה בדיקות עשו, לגשת למחלקה לגנטיקה, דרך הקופה זה לא עולה כסף, ואז לבקש מהם איזה בדיקות א' של מחלות הדומיננטיות שלא עשו, וב' להשלים את הבדיקות הגיוני לעשות, דהיינו שהם בשכיחות גבוהה בעדות שלהם. ולפי ההמלצה הזאת, אנחנו בקרוב נוציא גם המלצה לכל עדה, פחות או יותר, איזה בדיקות לעשות. לפי שנקבל עוד כמה תשובות מגדולי ישראל, אני חושב שזה מאוד כדאי. אני לא אוהב זה, אני אחרי 6 ילדים עשיתי את כל הבדיקות, והשלמה עשיתי את זה לבד, אני לא אוהב סתם להגיד לאחרים, ברוך השם הכל יצא בסדר. אבל אני חושב שצריך לעשות את ההשלמות האלו, זה מאוד חשוב. והיה אם אחרי החתונה מתגלית בעיה, מה עושים? אז זה כבר דיברו על זה במהלך היום, בתהליך ההפריה, כשהעובר, כאן אנחנו רואים, הוא 8 תאים, גונבים תא אחד, אפשר לבדוק את כל המחלות, וזה משלים את עצמו, שזה לא שנולד אחר כך בלי יד או בלי רגל, ואפשר לבדוק, לוקחים תא אחד או שניים, אפשר גם לפעמים את הפולר בודי, יש כל מיני שיטות. בקיצור, אפשר לבדוק את המחזה ולהכניס את העוברים הבריאים, אני חושב שזה הדרך הכי טובה. בעבר היה לנו למשל זוג שבארץ היה לו מחלה קונקסין, נולדו להם שני ילדים חרשים, שני ההורים היו נשאים, והסיכוי היה 25%, ורצה הקדוש ברוך הוא, הרי הסיכויים זה רק באוכלוסייה, אם יש לזוג 1,000 ילדים, שזה בדרך כלל רובם אין להם, אז 750 הם בריאים ו-250 הם חולים. אבל לא באוכלוסייה, זה יכול להיות, זה הרי סטטיסטיקה. אז לזוג הזה נולדו שני ילדים חרשים, ואמרתי לאישה, זה רק 25%, היא אמרה לי, כבוד הרב, אצלי זה 200%, אני לא רוצה ילדים ככה יותר. טוב, פניתי לברלינסקי, שנפטר לצרינו לא מזמן, ודיברנו איתו, והוא הסכים לעשות בקפריסין, שם יש בעיה של טלסמיה, אז העשירים עשו שם נציגות של ברלינסקי, ועשינו את ההפריה פה, והמשגיחה נסעה עם 10 העוברים, נסעה בערב, כמו שיש נישואי קפריסין, יש הפריות קפריסין. בבוקר היא באה ובערב היא שבה, היא חזרה עם העוברים, הם בדקו, מתוך 10 העוברים 6 היו חרשים. לפי ההלכה, מותר לזרוק את זה, זה לא לפי הנצרות. החזירו את 4 העוברים, היא ילדה, ברוך השם, בן בריא, לפני 2 שנים, בל"ג בעומר, גזרתי לו טלטל והכל בסדר. עכשיו, ברוך השם, אפשר לעשות את זה בארץ. אפשר לעשות את זה בארץ בכמה דברים. אפשר לעשות את זה בשערי צדק, שלקחו לעצמם את הנושא, יש שם את ה-PGD הזה, ומממן את זה יהודי יקר בשם הרפול, שהיה תורם למוסדות ילדים, והוא ביום אחד בא ואומר לי, כל שנה אלה מחזור חדש של ילדים, כל פעם ביקשו ממני יותר תרומות. החלטתי שאני מונע את זה, אני חושב שזה הכי טוב, כך הוא אמר, וברוך השם הוא מממן את הזה, והשבוע זכיתי והשתתפתי ביום ראשון, י"ז טבת, היה מסיבה להולדת 100 ילדים, כולם בריאים, ההורים שניהם נשאים, כל הילדים שנולדו בריאים, זה סייעתא דשמיא, גם לא היה טעויות, היום יש כבר 102 ילדים, אבל זה הייתה באמת מסיבה מאוד מאוד מרגשת. אז זה נקודה שצריך לדעת אותה ושאפשר לעשות. משרד הבריאות בתקנות החדשות שלו באופן תיאורטי, ועכשיו זה גם נכנס מעשי, הוא בעצם עומד לממן בצורה מסודרת בכל הבתי חולים את זה, אבל זה אנחנו נברר. זה לגבי הצד התורשתי. כמובן שצריך לדעת, לפי השאלה ששואלים פה, כשיש נישואים בין העדות, אז ברור שאחוז הסיכויים לבעיות הוא יותר קטן, זה אולי גם איזה צורת עידוד משמעיה. בכל אופן, זה לגבי הנושאים התורשתיים. אשמח לשמוע את התגובות, את הדברים. שוב, בקיצור, לפני החתונה דור ישרים, אחרי החתונה כל אחד, כל מי שנמצא פה, כל מי ששומע את זה, גם שומעים אותנו באינטרנט בחול, כל מי ששומע את זה הולך למחלקה לגנטיקה, מבקש ייעוץ גנטי, משלים את הבדיקות. אני חושב שזו השתדלות סבירה במאה ה-21 שהקדום אנחנו זיכה אותנו שיש את זה. נמשיך הלאה, בדיקות להיריון. אני חושב שקודם כל יש דברים שצריך לבדוק לפני הריון, יש פה את ההמלצה של משרד הבריאות, לבדוק אדמת, לבדוק CMV, על זה צריך להתווכח, כי ממילא אין לזה חיסוי, הבעבועות רוח, אני חושב שצריך לבדוק את זה ולהתעקש, לבקש מהרופא, לפעמים הרופא מציע חיסון במקום הבדיקה, לא, צריך לעשות בדיקת דם. מי שמגדל חתולים יבדוק גם טוקסופלסמוזיס, בכל אופן, ומי שיש לו איזה שהוא חזר, לא יודע איך לקרוא לזה, שחושב שיש לו זיהומים למיניהם, כמו אגבת וכדומה, שיבדוק גם את זה. זה לקחת חומצה פולית מרגע האירוסין כדי למנוע בעיות, זה, ואחר כך בדיקות בהיריון. ואיפה שאני הולך, למה לעשות? זה מכניס למתח, הרופאים טועים במה שהם רואים, ממילא הפלה זה רצח ואין מה לעשות. זה התגובה שאני מקבל מכולם, וכמה דברים. דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שניתן לטפל במהלך היום, ההיריון, ואתם רואים פה פעם נוספת את מי שראיתם בבוקר, את פרופסור ארי הרמן, דיבר על זה בכנס, ואני חושב שהוא דיבר על הרבה דברים שאפשר בצורה משכנעת ביותר, אי אפשר לטפל. מי שרוצה לעשות השלמה, יש מאמר טוב מאוד של דוקטור חנה קטן ורב יואל קטן, אין לי את התמונה, אבל הם היו פה, ויש לכם פה רשימה, 12 דברים, מסתבר שיש להם עוד דברים, ברורים שאם עושים בדיקת אולטרסאונד, אפשר לברר את הדברים. זאת אומרת, אפשר לעשות משהו, זה לא שאלה, זה רק מספר דוגמאות, שבהם הזכירה עשויה לסייע לטיפול בעובר במהלך ההיריון, או לתכנון צורת הלידה. אני אומר לכם, אני הראיתי את הרשימה הזאת לכמה רבנים, הם היו עמומים, הם פשוט לא ידעו. עכשיו שזה בציבור קטן, באינטרנט גם רואים, אבל אני אומר, הם לא ידעו שיש אפשרות לטפל. אז צריך לדעת, יש דברים שאפשר לטפל, זה המקורות. דבר נוסף, גם אם לא מתירים הפלה, חשובה מאוד, חשובה מאוד הכנה נפשית. אני זוכר שהייתה אישה שחשדו בתסמונת דאון, אז אמרתי לה לעשות מי שפיר, היא לא רצתה. אז הלכתי לרב אליהו, הסברתי לו את החשיבות של ההכנה הנפשית, הוא אמר, תעשי מי שפיר, היה ילד עם תסמונת דאון. שאלתי את הרב ביישוב, מה היכולת של הזוג הזה? אז הוא אמר, זוג חזק מאוד, זה בסדר. אז אמרתי לה, מצוין, תכיני את הילדים, תכיני את החדר לידה, שיהיה להם תסמונת דם. הייתה שם מנהלת חדר לידה, התקשרה אליי איזה יומיים אחרי הזה, היא אומרת, כולם בכו מרוב התרגשות. היא אומרת, תמיד שנולד ילד עם תסמונת דאון, אז יש כזה בעלה מהידיעה, וההורים, יש הורים שלפעמים מחליטים לא לקחת את הילד, ואחרי יומיים חוזרים ומתחרטים, וכל החיים כואב להם על השעות האלו. ההכנה הנפשית היא דבר מאוד 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 משמעותי. והאישה הזאת כל שנה, כל שנה שביום הולדת שולחת לי, או באה עם הילד, או שולחת לי תמונה במייל של הילד. הפניתי אותה לפרופסור פוירשטיין. היא באמת, באמת, המזל הוא גם שאין לו בעיות בלב ובקיבה, אז באמת הוא מתפתח בצורה נהדרת. ועד היום היא מודה לי שההכנה הנפשית עשתה המון בגידול של הילד. זה זכותו של הרב אליהו שיהיה בריא. דבר נוסף, יש לנו הרבה סיפורים, זה לא השעה עכשיו זה. אני חושב שאני מוזמן עוד במוצאי שבת הבאה למסיבת תודעה לזוג, שאם לא היינו יודעים את הבעיות שישנם, הילד הזה היה מקבל בעיה בנשימה פתאום, והיה מקבל כתוצאה מזה שיתוק מוחין, ואחר כך היו מבינים שזה בעיה בלב, אז היו מנתחים אותו. אבל אנחנו ידענו את זה מראש, ושלחנו אותו לניתוחים, וזה היה לא מסובך. הרב בנימין דוד יכול לספר לכם לפרטי פרטים, זה היה מאוד מאוד קשה ומסובך, אבל השגנו לו רופא בצרפת, וכמה ימים לפני הניתוח הוא פתאום לא עלה לאימיילים, ונודע לנו שהוא נפטר פתאום, אז היינו צריכים למצוא רופא בארצות הברית, אבל מצאנו ועבר את הניתוחים, והיום זה ילד נורמלי, ברוך השם. אז אנחנו צריכים, והשיגו מימון של הקופה, זאת אומרת, ישנה, וזה סיפור רק דוגמה אחת. אם יודעים מראש, אפשר לטפל, אפשר להחליט איפה ללדת. זה מאוד חשוב. ואני לא חושב שזה התכחשות לדבר גדול שהקדוש ברוך הוא שלח לנו. אפילו דיברתי עם שתי חסידויות על דבר חדש, שזה לא פשוט משפטי וכדומה, שאולי בסדר, נחתים את האישה שהיא מסכימה, ויהיה רב ורופא ועובדת סוציאלית שיקבלו את התשובה, והם יחליטו מה להגיד לה ואם כן או לא. זה גם משהו, לפחות אם אפשר לטפל, אז יוכלו לטפל. האם ההצעה הזאת טובה? לא טובה? תכתבו אלינו, תגיבו, אני מאוד אשמח, זה מאוד יעזור לנו. אני מחפש דרך, יכול להיות שהדרך הזאת של מסירת המידע לאנשי מקצוע, והם עם רב, הם יחליטו, אולי זה יפתור. והטענה הנוספת היא שהרופאים טועים באולטרסאונד. זה תמיד, והיה בכנס הקודם, היה, או שניים קודם, היה פרופסור טפר, והבאנו אותו במיוחד שיגיד בתור מומחה גדול שהטעויות של הרופאים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר שאני אומר אותו לאחרונה בהרבה מקומות. הרופאים, יש בארץ נגיד 10-15 רופאים גדולים בנושא אולטרסאונד. אחוז הטעות שלהם היא אפסית. מבחינה הלכתית זה לא נחשב טעות. הם לא טועים. נכון שיש רופאים שהם טועים, ואנחנו עכשיו עושים עם ערוץ 10, הם פנו אלינו לעזור להם בסרט על כל מיני טעויות שאמרו, יש לך ילד מפגר, והנה עכשיו, אולי עשו לי לפרסם את זה, טוב, לא ראו את זה. ושהנה עכשיו תטפילי, ואחר כך פנו אל המכון והראינו שזה בכלל לא בעייתי, שלחנו למומחה טוב לאולטרסאונד. אבל ה-15 הרופאים האלו הם רופאים בעלי מקצוע, והם לבד אומרים את אחוז הטעויות. וכשהבאנו את פרופסור טפר למכון פועה ודיברנו איתו, והוא אמר שברור שהוא טועה, אבל הוא אמר לנו מה אחוז הטעות שיכול להיות. הוא אמר דבר אחד, הוא אמר, לאבא שלי לא היה טעויות, וזה הייתי עמום. שאלתי אותו, למה לא היה טעויות לאבא שלך? ולך יש? אז הוא אמר לי, כי אבא שלי היה פרדסן, אז לא היה לו טעויות באולטרסאונד. אבל אני מומחה לאולטרסאונד, יש לי טעויות. לכן כשפונים לרופא, אז קודם כל, כשישנה בעיה, צריך להפנות לרופאים שהם נחשבים בעלי מקצוע רציני, ולשאול אותו, כבוד הרופא, מה אחוז שאתה טועה? ואז הם אומרים לנו, 3%, 10%, 80%. הם אומרים בדיוק, אני רואה, לא רואה. וישנם דברים, עכשיו שתדעו, אני עושה את זה כבר שנה ורבע, בכל מיני שיעורים זה עובד מצוין. כל מי שמספר לי כשאני אומר את מה שאמרתי לכם, אני אומר לו, זה סיפורי סבתא, תביא את המסמכים. עוד לא מצאתי סיפור אחד נכון מכל הסיפורים היפים, שכולם מספרים שהרופאים אמרו שזה היה ככה, וזה היה אחרת. הרופאים, אני מדבר על הרופאים המקצועיים, הם לא הייתה טעות. הם אמרו, או שהוא אמר, זה היה 30% שהוא יהיה מפגר, ו-70% שיהיה בריא. אז הלכו למקובל האלוקי, והוא אמר, יש טעות, אז שזה לא נכון, שרופאים טועים, ונולד ילד, ברור שנולד. כי 30% הוא אמר שהוא בריא, והוא גם התפלל, אז זה מצוין. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. וצריך לדעת, אני יצאתי מהתפילה שהיה לרב אליהו, ניגש אליי אחד המקובלים הגדולים, לא משנה את שמו, ותופס אותי ככה לזה, ואומר לי, הרב בורשטיין, אתם התארתם מפלה לאיזשהו זוג, ומה פתאום, וזה, אז אמרתי לו, פנינו לזוג, הוא אמר לי שהוא רוצה את הפסיקה של הרב אליושיב, שלחתי שליח לרב אליושיב, הרב אליושיב אמר שכיוון שהוא טרפה, והאישה תסבול, וזהו, התיר את הפלה, מודה שהייתי שליח לדבר עבירה של הרב אליושיב. אמרתי לו, אז הוא אמר לי, אסור לך גם את זה. אמרתי, בסדר. אבל לא רציתי לענות לו, ואחר כך נכנסתי לרכב, ואמרתי לו בשקט כבוד הרב, לא רציתי להגיד לעיני אחרים, שתדע שיש לי משימה של 10 ילדים, שאתה אמרת שהילדים האלו בריאים לחלוטין, הם היום נמצאים במוסדות, יש לי את השמות, כבוד הרב רוצה לגדל אותם או לא? אמרתי לו את זה בצורה מפורשת, אמרתי לו, אני מאוד מכבד אותך, אתה יודע שאני שולח אליך, אתה יודע שאני מאוד מעריך את גדלותך, אבל עכשיו שאנחנו ברכב לבד, אתה צריך לדעת, זה לא פשוט להגיד לבן אדם שהכל בסדר, כי אתה לא מגדל את הילדים אחר כך. אז לכן הוא די נבהל ממני, והוא אמר לי שצריך לדבר, וזה לא פשוט וכדומה. ואני אומר לכם, זה לא המקובלים האלוקים בגרוש, כאלו שמבטיחים הבטחות, ויש אצלם תורות ענק, כי סטטיסטית הם... והם לא למדו, הרב חלאפ אמר דבר אחד, מי שלא גדול בניגלה, הוא לא גדול בניסטר. אני מדבר על מקובל רציני, צריך אחריות, רב צריך אחריות. אם הוא אומר משהו, הוא צריך לדעת ש... אז יש רבנים באמת גדולים, שיש להם כוחות גדולים, ועכשיו ככה, אולי אני אספיק לספר עוד משהו. איזה בדיקות לעשות? דבר נוסף, אני חושב שאם עושים הרבה בדיקות בהיריון, מונעים הרבה בעיות. כמה שעושים יותר בדיקות לא חודרניות, חוסכים הרבה בדיקות חודרניות. אני יודע שיש חולקים עליי. אבל אני רואה אישה שבאה אליי עם חשש, והיא כבר לא יודעת איפה, אז אני אומר, תראי, את עשית רק איזושהי בדיקה קצרה של אולטרסאונד, אני לא יודע מה המצב. אני לא יכול לדעת. אבל אם עושים היום את הבדיקות העיקריות, כמו שקיפות עורפית, וחלבון הוא בריא, אפשר לקבל תשובות מאוד מאוד יפות. לא צריך להגיע לבדיקות חודרניות, שזה שאלות של הפלה, שעצם הבדיקה, למשל סיסי שיליה, 2% של הפלה, זה לא פשוט הלכתית להתיר כזה דבר. גם מי שפיר זה 0.5% או 0.75%, אבל בכל אופן זה סיכוי להפלה. למה להגיע לכל הדברים האלו? לכן אני מציע, יש לנו... רשימה של הבדיקות, סימנתי פה בצהוב, אפשר לקבל את זה אצלנו. אני חושב שצריך לעשות את הבדיקות שנותנות כמה אחוזים שיש בעיה. נכון שזה בדיקות סטטיסטיות, אבל זה נותן לנו תמונה ברורה איפה אנחנו נמצאים. כשאני יודע, בשבוע 18, אני יודע מעל 90% איפה אני נמצא מבחינת הבעיה, אז גם אישה בת 35 לא צריכה לעשות מי שפיר. גם אם זה לפי החוק מותר וזה... כי יש לנו תוצאות סטטיסטיות ברורות, ונכון שאם יוצא לה 1 ל-800 לפי הבדיקות, נכון שהכל יכול להיות, אבל 1 ל-800 לא עושים בדיקת מי שפיר. אז למה לא לעשות את הבדיקות שהן פשוטות? בדיקות דם פשוטות, ובדיקות אולטרסאונד פשוטות, ואז יש תוצאות. ואז חוסכים את הבדיקות החדרניות, שהן סיכון, הן גם סיכון לאישה אפילו, ולא צריך להגיע להן. זהו, זה כל התורה ככה רגל אחת. אני חושב באופן ברור שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו, אם אנחנו נעשה את הבדיקות בצורה טובה, אני חושב שנקודה חשובה מאוד שכחנו מהפעם. רגע, אני אנסה ל... או, ברשימה של הבדיקות כתוב למטה, וזה העיקר, צריך להתפלל. כל הדברים שלנו וכל הרעיונות שלנו וכל, שום דבר לא עוזר. בשביל זה, אחרי שגורמים את כל הבדיקות, את כל הדברים, יש לנו איזה אבא בשמיים שאוהב אותנו, הוא רוצה שיהיה לנו ילדים בריאים ושנתפלל אליו. לא תמיד, לפעמים הוא אומר לא, לאבא גם מותר להגיד לא, אבל הוא אוהב אותנו והוא רוצה, ואני חושב שצריך להתפלל אליו, ואז יהיה לנו תינוקות טובים ובריאים לעבודת השם יתברך. תודה על הקשבה. הכנס הבא ביום רביעי, תדבר תבט תשע"א, להתראות בשאר הקורסים של המכון וגם בכנס הבא. רק שנייה, רב ניסים.
יישר כוח ותודה רבה לראש המכון הרב בורשטיין, תודה לשאר רבני המכון. מן הכנס הזה אנחנו נצא בתפילה שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה למורנו הרב מרדכי צמח בן מזל, השם יאריך ימיו ושנותיו בטוב, וכן ברכת אריכות ימים ובריאות מעליין לכל מורנו גדולי ישראל. תפילה אנו שכל שבויי ונעדרי ישראל יזכו לצאת לאורה במהרה, השם עוז לעמו ייתן.